מלכים א', פרק י"ז. ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל, אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי הם לפי דברי. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל קרית אשר על פני הירדן. והיה מהנחל תשתה ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם. וילך ויעש כדבר אדוני, וילך וישב בנחל קרית אשר על פני הירדן. והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב, ומן הנחל ישתה. ויהי מקץ ימים ויבש הנחל כי לא היה גשם בארץ. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום לך צרפת אשר לצידון וישבת שם. הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. ויקום וילך צרפתה ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא אליה ויאמר, כחינה לי מעט מים בכלי ואשתה. ותלך לקחת, ויקרא אליה ויאמר, לקחינה לי פת לחם בידך. ותאמר, חי אדוני אלוהיך אם יש לי מעוג, כי מלוך אף קמח בקד ומעט שמן בצפחת. והנני מקוששת שיניים עצים, ובאתי ועשיתי לי ולבני ואכלנו ומתנו. ויאמר אליה אליהו, אל תראי, בואי עשי כדברך, אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה, והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרונה. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תסר, עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. ותלך ותעשה כדבר אליהו, ותאכל היא והוא וביתה ימים. כד הקמח לא חלת וצפחת השמן לא חסר, כי דבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. ויהי אחר הדברים האלה חלה בין האישה בעלת הבית, ויהי חוליו חזק מאוד עד אשר לא נותרה בו נשמה. ותאמר אל אליהו, מה לי בלך איש האלוהים? באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני. ויאמר אליה, תני לי את בנך, ויקחהו מחכה, ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו. ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הרעותה להמית את בנה, ויתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, תשוב נפש הילד הזה על קרבו. וישמע אדוני בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. ויקח אליהו את הילד ויורידהו מן העלייה הביתה, ויתנהו לאמו, ויאמר אליהו, ראי חי בנך. ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה, ודבר אדוני בפיך אמת. דיברנו באופן כללי, אני רוצה להיכנס יותר לפרטים שיש בפרק. ראינו שאחרי החטא החמור של אחאב, אחרי שאחאב גרם לטשטש את הצורה של ישראל בזה שהוא לא רק המשיך במה שחטא ירובעם, אבל לפחות יש לאומיות ישראלית, אחאב בא לטשטש את הצורה של ישראל. הוא מביא את הבעל, עבודה זרה של צידונים, אין יהודים, אין גויים, הכל זה אותו דבר. הוא בעצמו נושא אישה גויה, להראות שהוא מטשטש, אין יותר כאילו עם ישראל, אין ייחוד של עם ישראל. כנגד זה בא אליהו הנביא, אליהו שחזל מזהים אותו, יש הרבה מחזל שמזהים אותו עם פנחס, הוא זה שלא יכול לסבול שמערבים יהודי עם גויה. כשהוא ראה שיהודי בועל ארמית, אז הוא בא לקנה והרג אותו, ובזה הציל את ישראל. כי הקיום של ישראל הוא עומד על זה שישראל הם לא גויים. השם הבדיל את ישראל מהגויים כדי לשמור על הצורה הישראלית, כי הצורה הישראלית היא מאפשרת לשכינה להיות בעולם הזה. מי שפוגע בעם ישראל הוא בעצם מגרש את הקדוש ברוך הוא מהעולם. כי לקדוש ברוך הוא אין מקום אחר, רק עם ישראל. עם זו יצרתי לי, כמו שהקדוש ברוך הוא קידש את יום השבת מתחילת העולם, השם קידש את ישראל שהם יהיו לו לעם. ברגע שהם מטשטשים את ישראל עם אומות העולם, אין לקדוש ברוך הוא עוד מקום בעולם. לכן פה חייבים להתערב. עד כאן, וכל החטאים הקודמים הנביאים מוכיחים, אבל לא, אין הופעה כל כך קשה שזה נגד כל העם, לא רק נגד המשפחה של המלכות קודם, על בית באשה, על בית ירובעם, שלא יישאר מהם. כאן בא אליהו לעצור את הגשם, כל הארץ היא בסכנה, שכל העם צריך להזדעזע. הזכרנו שגלעד, זה לא במקרה, נדמה לי שהזכרנו את זה, שבגלעד היה קו הגבול שמבדיל בין ישראל לגויים, שנקבע על ידי יעקב בהסכם עם לבן, שאף אחד לא עובר את הגבול. אז גלעד זה נקודת הגבול, כלומר הנקודה של המבדילה בין ישראל לגויים, ומשם בא אליהו. זה לא מובן כאן מה זה התשבי מתושבי גלעד. אם מתושבי גלעד, לא צריך להגיד התשבי, אם תשבי, אז יש הרבה שרוצים לפרש את תשבי, שהייתה עיר ששמה תושב. לא מכירים עיר כזאת, אין שום מקור לזה בתנך או מקום אחר שהייתה עיר בשם הזה, ולקרוא לאליהו על שם דבר לא ברור. יותר נראה לעניות דעתי שכיוון שעם ישראל עומד כאן בפני זעזוע קשה וסכנה לקיום של ישראל, אז בא מישהו ליישב את זה, כמו השם למבול ישב. כשיש מבול זעזוע, אז צריך דווקא ליישב, לעשות דבר שיחזק את ההבדלה בין ישראל לגויים, את ההתחזקות של ידיעה שהשם נמצא כאן איתנו. ולכן הוא פונה לאחאב בשם השם אלוקי ישראל. הוא לא אומר סתם חי השם, אלא חי השם אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו. מה זה אשר עמדתי לפניו? אז יש כמה ביאורים. יש ביאור שאולי הכוונה למה שהוא קיבל ממעמד הר סיני, כך יש במדרש. אני יודעתי שאפשר לפרש שעמדתי לפניו, אם הוא פנחס, אז הוא עמד אז וקיבל ברית שלום, השם קראת איתו ברית שלום, ברית כהונת עולם. אז הוא עמד בכל בכל הקשיים, בכל המכשולים, וכנגד כל הסכנות, והוא עמד לקנה את קנאת השם ואת קנאת ישראל. אז גם כאן, אם יהיה השנים האלה טל ומטר כים לפי דברי, הזכרנו שהטל ומטר זה מראה שיש קשר לקדוש ברוך הוא עם ישראל, עם העולם הזה. שהשם מראה את זה גם באופן פיזי, לא רק באופן רוחני על ידי תורה, אלא שגם יראו שיש גשם. וכשיש עבודה זרה אין גשם, להראות שהשם מפסיק כאילו את הקשר בינו לבין ישראל חלילה. אז כיוון שכאן יש סכנה כזאת, אז הוא אומר, הוא עוצר את השמיים, שהם יבינו שיש לזה משמעות קשה ומאיימת על הקיום שלהם. אפשר לפרש עוד, אשר עמדתי לפניו, נראה לי עוד פירוש, אליהו מרגיש כמו דוד המלך, שיביתי השם לנגדי תמיד. הוא כל הזמן מרגיש שהוא עומד לפני השם. שאלה למה זה נאמר כאן בלשון עבר ולא בלשון הווה. אולי בגלל שהוא כאן מדבר עם אחאב, וליד אחאב כאילו אין גילוי שכינה, הוא לא ראוי לזה. אז הוא לא אומר שכעת יש, כמו שמשה רבנו אומר לפעור, קצתי את העיר, כן, אז עתיר אל השם. אבל ליד פרו הוא לא מתפלל, פרו לא ראוי לזה. אם יהיה השנים האלה, כלומר אליהו לא מדבר על שנה, הוא מדבר על כמה שנים. באמת אחר כך נראה ששלוש שנים לא היה גשם בארץ. שנה אחת עוד אפשר לחיות מהשנה שעברה, זה שלוש שנים כבר מייבש את הכל. מסתפקים לפי דברי, למה הוא לא אומר לפי דבר השם? זה הכל מתוך הזדהות של אליהו עם הקדוש ברוך הוא, שמה שהוא מדבר זה השם, השם מדבר. אנחנו נראה את זה בהמשך כמה פעמים, שכתוב שמה שאליהו אמר זה כאילו השם אמר את זה. ויהי דבר השם אליו לאמור, כן, אליהו מתוך הקנאה שלו, כן, מוכן לפגוע בעם ישראל, מתוך הרצון לעמוד על הקדושה שלהם, והקדוש ברוך הוא לא מרוצה מזה. כן, זה נראה יותר מדי קיצוני, והשם לא רוצה שיהיה עונש כל כך חמור לישראל. אבל כיוון שלכאורה על פני השטח אליהו צודק, עובדים עבודה זרה, מטשטשים את הצורה של עם ישראל, זה נראה כאילו אין ברירה אחרת, אז השם לא אומר לו אתה לא צודק, אלא הוא נותן לו רמזים. לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל קרית אשר על פני הירדן. ראינו אחר כך במלאכים ב' שכשבאים הארמים לתפוס את אלישה, אז השם מכה אותם בסנברים, הם לא רואים, לא יכולים לעשות לו כלום. השם יכול להציל את אליהו בלי ללכת לנחל קרית ולהתחבא, הוא לא צריך להתחבא. אם השם שומר עליו, אף אחד לא יוכל להזיק לו. אבל השם רוצה להראות לו, אתה לא כל כך בסדר, אתה קצת הגזמת. לך קדמה, מה זה קדמה? קדמה זה מזרח, למה ללכת למזרח? אין מקומות להתחבא. מה זה נחל קרית אשר על פני הירדן? זה גם נחל שאנחנו לא מכירים אותו, יש כל מיני השערות, אולי זה היה מלך בצידון שקראו לו קרות, אז אולי זה בא להגיד על זה, זה לא נראה לי. נראה לי יותר זה מזכיר את המילה קרת, שאתה רוצה לחתוך את עם ישראל, אתה מאיים קשה מדי, אז אתה תהיה בנחל קרית. נחל זה דבר שהוא זורם, נמשך. לכן ירושה נקראת נחלה. נחל וקרית זה שני דברים הפוכים. הגישה שלך לעם ישראל היא לא מתאימה למה שיש בישראל. ישראל הם עם השם ו... ולא צריך לחשוש מזה שהם יעזבו את השם לגמרי. זה לא יקרה, זה לא יכול להיות. לכן הוא שולח אותו נחל קרית, קדמה, מזרח, זה כאילו המקום שממנו בא האור, ואשר על פני הירדן, הירדן זה המקום ששם חצו את הירדן ונכנסו לארץ ישראל. זה... אולי הכוונה היא לצאת מעבר לירדן, כלומר לצאת מהארץ. כאילו השם נותן לו קצת עונש, הוא יוצא מארץ ישראל ויחיה בחוץ לארץ. עבר הירדן זה לא חוץ לארץ, זה ארץ ישראל, אבל זה לא המדרגה שלמה של ארץ ישראל. לכן מזכירים כאן שזה על פני הירדן. כמו, אתה תזכור את משה רבנו שהוא ראה את הארץ ולא נכנס לשם. והיה מהנחל תשתה ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם. אתה תשתה מהנחל, כן? למה שם צריך להגיד לו את זה? להראות לו מהנחל קרית הזה שאתה כאילו רוצה להגיד שאין לישראל המשך, אתה תראה שאתה כן תשתה מהנחל. שיש בישראל המשך, ישראל הם לא נחרטו. כן, האמונה לא כמו שזה נראה על פני השטח שישראל עזבו את השם לגמרי. אחאב מדבר כך, הוא עושה כך, זה לא יהיה מזה שום דבר, לא צריך להתרגש מזה. ואתה תשתה מהנחל, אתה תראה שהנחל הזה הוא ממשיך חיים. גם אתה תחיה מהנחל. ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם. הזכרנו פעם שעברה שהעורבים הם עוף שמתאכזר לילדים שלו, לאפרוחים שלו, הוא לא מאכיל אותם כי הם כשהם קטנים הם לבנים והוא חושש שאולי הם לא הילדים שלו, לכן הוא לא מאכיל אותם. זה מה זה שהשם ציווה את העורבים, השם דיבר עם העורבים. אנחנו אחר כך נראה שהשם אומר לו, ציוויתי אישה אלמנה לחלקלך. השם דיבר עם האלמנה, האלמנה היא לא הייתה נביאה ולא עם רוח הקודש. כשהשם אומר שהוא יעשה עובדה, אז הוא ציווה. ציווה את הנשמה שלה, את הנשמות של העורבים, את השורשים הרוחניים שלהם בעולם העליון. את זה השם ציווה, והעורבים יראו את זה כאן בארץ. כן. האלמנה למטה, כמו העורבים, הם לא יודעים מה הנשמה שלהם אומרת. כן, אז העורבים הם חיים עם אינסטינקטים. אז הם פועלים, מצווים אותם משמיים, נתנו להם איזה דחף. אבל האלמנה היא בן אדם, יש לה שכל, יש לה בחירה חופשית. אז בהתחלה היא מתנגדת. ואת העורבים ציוויתי לחלקלך שם. וילך ויעז כדבר השם. כן, למה צריך להגיד שהוא עושה כדבר השם? השם אומר לו בשביל להציל אותו. אם זה נכון שהשם אומר לו לצאת מארץ ישראל לעבר הירדן, אז אליהו עושה זה בגלל שזה דבר השם, לא בגלל שהוא רוצה את זה. וילך וישב בנחל קרית אשר על פני הירדן. כיוון שהשם אמר לו, אז הוא מתיישב שם. כן, כך השם ציווה, כך הוא עושה. והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב ומן הנחל ישתה. העורבים מביאים לו אוכל. יש מחלוקת בחזל מאיפה בא הבשר. יש אומרים שזה בא מהשולחן של אחאב, ויש אומרים שזה מהשולחן של יושפט. מהשולחן של יושפט כדי לשמור על כשרות, שהוא אוכל אוכל כשר. ויש אומרים שהוא קיבל מהשולחן של אחאב ואיזבל אוכל טרף, כדי שהוא יבין שלא להמשיך כך, שאתה צריך לעצור את זה, להציל לבקש רחמים שזה ייפסק, ואז השם יגיד לך, אז תרחם גם על ישראל. אל תחשוב שאתה יושב באיזה מגדל, אתה נמצא בכל ההידורים, ועם ישראל יסבול. כן? אם עם ישראל סובל, אתה לא תאכל כשר. אל תרגיש יותר מדי טוב. והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב. מזכיר לנו את המן שהשם נתן שתי ארוחות לישראל. בבוקר תאכלו בשר, בבוקר תאכלו את המן ובערב בשר. כן, מהתורה צריך, אדם צריך לאכול שתי ארוחות ביום. כך השם סידר לנו שצריך לאכול שתי ארוחות ביום. ארוחות עם לחם ובשר, לא עם פופקורן ועם כל מיני דברים אחרים, אלא לחם ובשר, שתי סעודות, כמו שהמקובלים אומרים שאדם צריך לברך פעמיים ביום ברכת המזון. זה חלק מעבודת השם. אכילה זה לא רק בשביל הנאה ובשביל לתת לנו כוח, אלא אכילה זה גם חלק ממה שהשם רוצה שנכיר במעלה של ארץ ישראל, בהשגחה הפרטית שהשם משגיח עלינו ונותן לחם לכל בשר. וברכת המזון אנחנו מזכירים את ארץ ישראל ואת ירושלים. אז ברכת המזון זה לא רק דבר אם אכלתי לחם, אלא יש עניין שאדם יאכל פעמיים ביום לחם, בבוקר ובערב, בצהריים, יכול לאכול בלי לחם, אבל לפחות שיהיה לו פעמיים ברכת המזון ביום, כך אומרים המקובלים. וכאן זה נראה שהם הביאו לו לחם, והפסוק חוזר על זה, היה לחם בבוקר ולחם בערב, כן, חוץ מהבשר. זאת אומרת, זה לא רק בשביל הבשר, זה בשביל הקיום של הגוף, אבל יחד עם לחם. ומן הנחל ישתה. זה גם לימוד, כמו שכותב הרמב״ם, לשתות אחרי אכילה ולא לפני אכילה. אחרי אכילה, השתייה היא עוזרת לפזר את האוכל בתוך הגוף, אבל השתייה לפני זה היא מפריעה לאוכל להתעכל טוב. ואם מקץ ימים, בדרך כלל המילה ימים בתנ״ך היא רומזת לשנה. כמו אצל רבקה, תשב הנערה איתנו ימים או עשור, או שנה או 10 חודשים. כן, אבל ימים זה לא ימים, כי אם זה היה ימים במובן שאנחנו מכירים, אז הם אומרים שיתשב איתנו ימים, ואחרי זה אם לא ימים, אז עשור, עשרה ימים, ולא מתקבל. תמיד הולכים למבקשים בקשה גדולה, ואם הבקשה הגדולה לא מוצאת חן בעיניכם, אז לפחות את הבקשה הקטנה. בכל אופן, שם כך רש"י מפרש שימים, הכוונה לשנה. אז כאן זה לקח שנה שלמה, ואליהו נשאר בזה. ויבש הנחל, אז השם סידר שהנחל יתייבש, למרות שזה היה נחל שזורם לירדן, כנראה נחל זורם ולא נחל אכזב, והשם ייבש את הנחל כדי שאליהו יבין, אין גשם בארץ, זה יש סבל לכולם, גם אתה תרגיש שיש לך בעיה. כן. משמע שכן, שהם היו נשואים, ויש בדברי הימים, כתוב שם אליה, וחזל אומר שזה אליה הנביא, ושם נזכרים הילדים שלו. על אלישה אני לא זוכר, אבל אולי גם אלישה נזכר שם. אני בשבט גד, ביחוס בדברי הימים, כתוב שם שפעת, לא כתוב שם אלישה, חזל אומר שזה אבא של אלישה. ויהי דבר השם אליו למור. כן, אז ראינו שיש כאן חלוקה לפרשה, שזה דבר חדש. השם מגלגל כאן עוד גלגול כדי ללחוץ על אליהו בצורה נסתרת, לחזור בו ולהתפלל על עם ישראל. קום לך צרפת אשר לצידון וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. צרפתה, שם של עיר, לא מוכרת לנו. אנחנו מכירים בעובדיה, גלות צרפת, גלות ירושלים אשר בספרד, צרפת, שם משמע שזה מדינות, לא עיר. וכאן כתוב צרפת אשר לצידון, צרפת מיוחדת שהיא לצידון. אז צרפת, אמרנו שזה רומז בשם צרפת. הלחם צר, אין אוכל. אין, אתה תהיה במקום כזה שאין אוכל. תרגיש מה שקורה בעם ישראל. מה זה אשר לצידון? צידון זה היה מקום שממנו הגיע כל החטא הזה לישראל. אחאב נשא את בת מלך צידון, הביא את התרבות של צידון לארץ. אז אתה תלך לשם, לגבול הזה, ומשם אולי תשפיע באופן רוחני, כן, כדי לרומם את ישראל מהחטא של צידון. וכן, מזכיר לנו רב במסכת חולין, רב כשיצא מארץ ישראל בגלל גזרות, בגלל קשיים הביזנטים, גזרות אחרות, היה קשה מאוד בארץ. רב החליט לצאת לבבל. בבבל היו הרבה מאוד יהודים, כן, מאות אלפים, אולי מיליונים, והיו ערים שבהם היו ישראל מיושבים. אנחנו מכירים את זה מהגמרא, פומבדיטה, נהרדה, מחוזה, כן, הרבה ערים שהיו שם. רב הולך להחליט איפה לגור. אז הוא עובר באיזה מקום והוא שומע שתי נשים מדברות. נשים מדברות, מה אתה מקשיב? מה זה מעניין אותך? מדברות איך לבשל. אז אישה אחת שואלת את השנייה, כמה חלב צריך לשים על כל ליטר בשר? אז רב אמר, כנראה שפה לא יודעים אפילו שאסור לאכול בשר בחלב. פה אני גר. הוא קבע את המקום שלו שם, ושינה את כל בבל. עד שהגמרא בגיטין אומרת, בקיעת רב לבבל, עשינו עצמנו כארץ ישראל לגיטין. רב העלה את המדרגה של יהודי בבל למדרגה של ארץ ישראל. בסוף כתובות כתוב, כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות. רש"י כותב שם, בגלל התורה שהייתה בבבל. ומי שעשה את זה, זה רב. הוא בחר לגור במקום הבעייתי. כן, גדולי ישראל הם אלה שיכולים לעמוד במבחנים הקשים, והם הולכים למקומות האלה כדי לעצור את ה... את הרוע, את הקלקול, את הבורות. קום לך לצרפת אשר לצידון וישבת שם. ישבת שם, כלומר אתה תקבע שם יישוב, כמו שגם קודם בנחל קרית, שם השם לא אמר לו לשבת, שם אמר לו להסתתר, אבל כתוב שהוא הלך וישב. הוא הבין שאם השם אומר, אז צריך לשבת. כאן השם כבר מצווה אותו, אתה תישאר שם. גם שם אולי זה בא קצת לנער אותו, קצת לזעזע אותו, הוא צריך לגור במקום כזה, זה החיים שלו. והנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך, הזכרנו נדמה לי פעם שעברה שהשם נותן לו פרנסה על ידי אישה אלמנה, כמו שהאישה אלמנה מרגישה את עצמה בודדת, חסרת הגנה, תראה מה שעשית לעם ישראל, אתה היית צריך להיות כמו האבא שלהם, כמו זה שדואג להם, הנביא הוא זה שצריך להתפלל עליהם, לעזור להם, אתה משאיר אותם לבד, ואתה גם תהיה אצל אישה אלמנה. ויקום וילך צרפתה, ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא אליה ויאמר, כחינה לי מעט מים בכלי ואשתה. הוא נמצא בפתח העיר, הוא לא יודע מי זאת האישה, אולי כמו אליעזר שעושה מבחן כאן, האישה שאני אבקש ממנה מים. כן. השם אמר לו שאני ציוויתי אישה לכלכלך. אתה תגיע למקום, תהיה שם אישה שהיא תפרנס אותך. כאן הוא רואה אישה שאוספת עצים מחוץ לעיר, בפתח של העיר. זה אפילו לא בפנים, איפה שלכאורה השם ציווה אותו. והנה שם אישה אלמנה, איך הוא יודע שזאת אישה אלמנה? אולי מזה שהיא כנראה עושה עבודות קשות, לחתוך עצים, לקושש עצים, שזה עבודה קשה, לא מקובל שאישה תעשה את זה, כנראה שאין לה בעל, אין מי שיעשה את זה במקומה. ויקרא אליה ויאמר, כחינה לי מעט מים. כן, הוא מבקש מעט מים, לראות איך היא תגיב, והוא לא מבקש ממנה אוכל. השם אמר לו שהוא ציווה אישה אלמנה לתת לו אוכל, הוא לא מבקש אוכל, הוא מבקש מים. ותלך לקחת, אז הוא רואה שהיא הולכת להביא מים, אז הוא מחליט כנראה זאת האישה, ואז הוא מבקש ממנה, אני רוצה לחם, תביא לי גם לחם. לקחינה לי פת לחם בידך. הוא רואה שאין לה לחם, לקחינה, זאת אומרת, תדאגי להביא לי. ותאמר, חי השם אלוהיך, כנראה שהיא זיהתה, אפשר לראות עליו שהוא אדם גדול, אדם קדוש, ולמרות שהיא גרה בקצה של המדינה, בגבול של ארץ ישראל, היא מכירה את השם, לא כמו שהיה נראה קודם ששכחו את השם, מכירים רק את העבודה זרה, היא מזכירה כאן חי השם אלוהיך, היא מזהה שהוא אדם קדוש, היא לא יודעת שזה אליהו, היא לא יודעת גם מי זה אליהו, אבל היא מזהה שהוא אדם שמאמין בשם, אדם גדול, והיא אומרת לו, השם אלוהיך, אם יש לי מעוג מה? היא מרגישה שהאדם הזה הוא קרוב אל השם. רואים על הפנים שלו. כן? זה אדם קדוש. אם יש לי מעוג, כי מלוא כף קמח בקד ומעט שמן בצפחת, ואינני מקוששת שניים עצים, ובאתי ועשיתיו לי ולבני ואכלנו ומתנו. כן. היא מרגישה שאלה הרגעים האחרונים, אולם ימים האחרונים שהיא חיה, היא עם הבן שלה, אין לה אוכל ויש לה רק מעט מאוד, היא הולכת להכין את הפת האחרונה, והיא אומרת, אחרי זה אני הולכת למות. כנראה שזה היה בצורה מאוד קשה שהיא הביאה את זה. היא מבינה שגם היא וגם הבן שלה הולכים למות, אין יותר אוכל. יש לה מלוא כף קמח, כמה זה כבר יכול להיות, ומעט שמן בצפחת. ויאמר אליה אליהו, אל תראי, בואי עשי כדברך. בסדר, את רוצה להכין לך אוכל, בסדר. אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה. ולפני שאת מכינה לך, תכיני לי. היא אומרת לו, יש רק מעט לפת לחם אחת, שאני הולכת למות עם הבן שלי. אני רוצה שאת תכיני לי לפני זה. כן, זה ניסיון גדול לאישה, כן, שהיא מכינה לאדם שהיא לא מכירה אותו, היא יודעת שזה הלחם האחרון שלה ושל הבן שלה. והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרונה. זה המבחן שלך, שלך ולבנך תעשי אחר כך. אז הוא אומר לה, ככה אמר השם אלוהי ישראל, את אמרת שהשם אלוהי הוא אלוהי ישראל, ומתוך שהוא אלוהי ישראל הוא משגיח גם עלייך, גם את מישראל והשם משגיח עלייך. קד הקמח לא תכלה וצפחת השם לא תחסר עד יום תת השם גשם על פני האדמה. כן, עד שלא ירד גשם יהיה לך כל הזמן. כן, מזכיר את ההבנה של נס חנוכה, שהשמן קד הקמח, השמן דלק 8 ימים. אז זה נראה כאילו 8 ימים, אז זה בעצם לא 8 ימים, זה עד שהם הצליחו להשיג שמן. אם זה היה לוקח להם 10 ימים, אז השמן היה דולק 10 ימים. כאן הוא אומר לה, עד שלא יהיה גשם, זה יכול להיות שנה, שנתיים, כמה זמן שזה יהיה, יהיה לך את הקמח וצפחת השמן. אנחנו רואים שיש כאן קריא וכתיב, עד יום תת השם גשם על פני האדמה, ובכתיב כתוב תיתן. כן, מה המשמעות של הכתיב כאן? מה זה תיתן? לפי מה שהזכרתי קודם, חי השם אשר עמדתי לפניו, שאליהו כל הזמן מרגיש שהוא עומד לפני השם, אז הוא אומר כאילו לשם תיתן גשם על פני האדמה. כשאתה תיתן, הוא מדבר, איתה ומדבר עם השם בו זמנית. אז לנו בקריאה כתוב מה שהוא אמר לה, מה שהיא הבינה. אבל בכתיב יש כאן מה שנרמז כאן לאליהו, שהוא מדבר עם השם. לא שמענו, אבל אם השם אמר, לא, אמר לאליהו שאתה תהיה בבית אישה אלמנה ואני ציוויתי אותה לחלקל אותך, כל זמן שאתה תהיה שם היא תפרנס אותך. אז הוא מבין שמהמעט הזה יהיה פרנסה. הוא מבין את זה לבד. זה מה שרצית? השם רומז לו כמה רמזים ואליהו לא מבין, עד שבסוף השם אומר לו בפרק הבא, לך ותביא את הגשם, אתה חייב להביא. אליהו עומד, הוא לא אחד שהוא נרתע מהר. ותלך ותעשה דבר אליהו, ותאכל היא והוא וביתה ימים. כן, יש כאלה שרוצים לומר שכתוב כאן ביתה, זה לא רק הבן שלה, צריך לכתוב היא ובנה, כנראה שהיו עוד אורחים. כלומר, ברגע שהתחיל להיות ברכה, אז באו עוד אנשים לאכול. אז היא פרנסה את כולם, וזה ימים, שוב, שנה שלמה. אליהו ישב שנה בנחל קרית, יושב כאן עוד שנה אצל האישה האלמנה. התוכל היא והוא, גם כאן יש קריא וכתיב, בכתיב זה הוא והיא, כלומר בזכות שהוא אכל גם היא אכלה. בקרי זה נראה כאילו שהיה לה ומזה היא נתנה לאליהו, אבל באמת מה שהיא אכלה זה היה בזכותו. לכן בכתיב זה הוא והיא. קד הקמח לא חלת וצפחת השמן לא חסר כדבר השם אשר דיבר ביד אליהו. כן, זה נראה, שוב, אנחנו רואים כאן את ההזדהות שמה שאליהו אומר, זה נחשב כאילו שהשם אמר את זה. עוד פעם, הפסק של פרשה. קודם, הפרשה הקודמת הייתה פרשה סתומה, נכון? בסוף פסוק א' ובסוף פסוק ז' יש פרשה סתומה. כאן יש פרשה פתוחה. מה ההבדל בין פרשה סתומה לפרשה פתוחה? פרשה סתומה זה כאילו דבר לא קשור עם מה שהולך להיות הלאה. פרשה פתוחה, אנחנו מתקדמים לקראת איזה מהלך ש... שמכאן יהיה המשך למה שנלמד בהמשך. כן, הכוונה היא שהשם רוצה להחזיר את הגשם, וכאן הוא נוקט באמצעי שיכריח את אליהו להחזיר את הגשם. לפי מה שחז"ל אומרים במסכת תענית, שהקדוש ברוך הוא השאיר לעצמו שלושה דברים שהם לא ביד המלאכים, הכוונה לא ביד הטבע, לא בחוקים, שזה אישה קרה, תפיית המתים וגשם. והשם נתן לאליהו לעצור את הגשם, כאן הוא נותן לו להחיות מת, וברגע שהוא מחיה מת, אז לא ייתכן שלך יהיו שני דברים והקדוש ברוך הוא יהיה רק אחד, אתה חייב להחזיר. אז כאן הוא נותן לו להחיות מת, ועל ידי זה הוא יהיה מוכרח להחזיר את הגשם. והיא אחר הדברים האלה, זה גם הלשון, אחר הדברים האלה, כלומר זה קשור למה שלמדנו כאן. חלה בין האישה בעלת הבית. זה חלה בגלל שאליהו נשאר שם והוא מרגיש טוב. הוא יושב שם טוב, אז זה גרם למחלה של בן האישה. והיא חוליו חזק מאוד עד אשר לא נותרה בו נשמה. המחלה הלכה והתגברה עד שהוא איבד את הנשמה. ותאמר אל אליהו, מלי ולך איש האלוהים, באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני. היא הבינה שהוא איש אלוקים, היא ראתה כבר שהיא חיה שנה שלמה בזכותו של אליהו, אבל היא הרגישה שאולי הוא גרם לה להמית את בנה, או בגלל שכנראה חושבת שהיא לא ראויה להיות יחד איתו, לא ראויה להיות במחיצה של מישהו קדוש כל כך, ולכן היא נענשת, או בגלל שהיא לא כיבדה אותו מספיק, לא התייחסה אליו מספיק, היא מבינה שאיכשהו העונש שהיא קיבלה זה בגללו, זה באמת כך, כן? כי השם רצה לא להניש אותה, אלא להכריח את אליהו להחיות את הבן, ועל ידי זה להחזיר את הגשם. הביטוי מלי ולך זה ביטוי קשה, כן? מי צריך אותך? מה אתה עושה פה? כן, זה ביטוי לא פשוט. כן, אפשר להבין, אישה שהבן שלה מת והיא חושבת שזה בגלל אליהו, אז היא כועסת, היא הייתה מעדיפה למות, ולא שהבן שלה בן אחרון, היא אלמנה, היא לא מצפה לבנים נוספים, וגם זה לא יישאר לה, אז היא מקפידה עליו. ויאמר אליהו, תני לי את בנך, ויקחהו מחכה. מה זה ויקחהו מחכה? הילד שכב על הידיים שלה, זה לא תינוק, כבר לפני זה היה הבן הזה, וזה בן שכשהוא פגש אותו, אז היא אמרה שהיא מכינה לו לחם. זה ילד לפחות בן שנה שמכינים לו לחם, לא תינוק שיונק עדיין, בפרט אז שהיו רגילים להעניק שנה, שנתיים. ובכל זאת היא כל כך קשורה לילד שהוא שוכב בחיקה, הוא בידיים שלה, על הברכיים שלה. אליהו לוקח את הילד ויקחו מחיקה ויעלו אל העלייה אשר הוא יושב שם. מה זה העלייה? לא נזכר קודם עלייה. זה אצל אלישע אנחנו מכירים שגם שם הייתה השונמית, והיא אמרה נעשה לו עליית קיר קטנה. אז כנראה שגם כאן היה משהו דומה. אליהו, אסור לאדם לגור בבית אחד עם אלמנה. אסור לתלמיד חכם לגור ליד אלמנה שלא יחשדו אותו. אלמנה, בלי בעל, מי יודע מה הוא יכול להתקלקל, מה הוא יכול לעשות. אז הוא גר ביחידת דיור נפרדת, עלייה. אז הוא לוקח אותה לעלייה שהוא יושב שם. וזה מלמד אותנו שמקום שהנביא יושב, למה הוא לקח את זה לשם? הוא לא יכול להחיות אותו במקום אחר. המקום שהנביא רגיל שם, כנראה שזה מקום לתורה, לתפילה, אז גם האווירה במקום מלאה קדושה. לכן הוא לקח אותו, כדי להחיות מת, צריך קדושה גדולה מאוד. תחיית המתים זה מהדברים, מהתיקון שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. ויעלהו אל העלייה שהוא יושב שם וישכיבהו על מיטתו. גם המיטה של אדם גדול, כן, היא גם מקום של, אם האדם הוא השראה, מרכבה לשכינה, אז המיטה של אדם גדול היא מיטה קדושה. כן, כמו שאנחנו רואים שיעקב אבינו מוכיח את ראובן, אז חיללת יצועי עלה. אתה נגעת ב... אלא עלית על היצוע שלי, על המיטה שלי. אתה לא יודע מה זה מיטה של האבות, מה זה מיטה של קדושים. זה לא מיטה רגילה. הוא משכיב אותו על מיטתו. המיטה, גם במיטה, בדרך כלל אדם עם אשתו, אז המיטה זה המקום ששם מתחילים החיים. אז למרות שאליהו כאן הוא לא נמצא עם אשתו, אבל המיטה של אדם צדיק היא מקום שממנו באים חיים לעולם. אז הוא משכיב אותו על מיטתו, ויקרא אל השם ויאמר, השם אלוקי, אגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, ראותה להמית את בנה. מה זה גם על האישה? שהשם עשה רע למישהו, שגם לה אתה עושה רע? אנחנו שמענו לפני זה את משה רבנו אומר, והוא נענש על זה, שאמר, למה ראותה לעם הזה? למה זה שלחתני? וכאן אליהו אומר, גם על האלמנה הראותה. אליהו מתחיל להבין שמה שקורה עם עם ישראל זה רע, שהשם מביא צרה לישראל. הוא שכח שזה הוא עשה את זה, הוא גרם לזה. כן, אז אומר, גם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, זה לא רק לי, זה האלמנה שהיא עזרה לי ואני מתגורר עמה, וכל השנה כנראה מטפלת בכל הצרכים שלו. הוא חי שם בשביל לחיות במקום, אז צריך טיפול במקום. הראות על העמית את בנה, איך ייתכן דבר כזה? והתמודד על הילד 3 פעמים, והתמודד, יש אומרים שזה כמו מידה כנגד מידה, כמו שראינו אצל אלישה, ששם את פיו על פיו, ידיו על ידיו, רגליו על רגליו, כאילו להשפיע כוח של חיים מכל עבר בגוף שלו לעבר המקביל אצל הילד. זה מלשון התמודדות, מלשון מדידה, כמו התאמה. 3 פעמים, הוא כל פעם מתמודד וקם ומתפלל. ויקרא אל השם ויאמר. כן, בהתחלה זה היה רק תלונה, כעת תפילה. השם אלוקי, תשובנה נפש הילד הזה על קרבו. 3 פעמים, למה 3 פעמים? יכול להיות ששלוש פעמים זה סימן של התחלת חיים. ראינו שהחיים התחילו ביום השלישי, תוצא ארץ דשא עשב. ביום השלישי של בריאת העולם התחילו להופיע החיים. צריך יומיים להכין אותם, היום השלישי מופיעים החיים, אחר כך רביעי, חמישי, שישי, חיים יותר גבוהים של האדם. כן? אז כל 3 ימים זה סימן של הופעה חדשה. כמו אבא ואמא ובן. כן, אז זה השלישי, תמיד זה מדרגה יותר גבוהה. כן, המהר"ל כותב ששלישי זה מדרגה של קודש, לכן לוי היה מקודש בין השבטים. אמרם הוא דור שלישי, משה רבנו הוא הבן השלישי. הגמרא בשבת אומרת, בריך רחמנה דאהב אוריין תליטאי על ידי תליטאי, בירחה תליטאי. החודש השלישי, 3 אחים, משה, אהרון ומרים, ועם ישראל, ישראל לוויים וכהנים, תורה נביאים וכתובים, הכל משולש, שלושה זה הופעה של חיים. אז כאן הוא מתפלל 3 פעמים, וישמע השם בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. כן? למה וישמע השם בקול אליהו? לראות, זה לא היה דבר טבעי. בלי התפילה זה לא היה הולך. זה רק בזכות התפילה של אליהו. ויקח אליהו את הילד ויורידהו מן העלייה הביתה ויתנהו לאמו, ויאמר אליהו, ראי חי בנך. תסתכלי, מה את מתלוננת? הבן חי. ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי כי איש אלוקים אתה. וגם קודם היא אמרה לו איש אלוקים. ודבר השם בפיך אמת. מה היא גילתה כאן? קודם היא אמרה איש אלוקים. איש האלוקים, לפי מה שהוא נראה קדוש, נראה מברך, כאן היא מבינה שהוא איש אלוקים, זה שהוא גם מחובר עם האלוקים, שהוא יכול התפילה שלו כמו וימות אלימלך איש נעמי. מה זה איש נעמי? מישהו הבעל של נעמי. כאילו אליהו איש אלוקים, כאן אפשר להבין את זה, שהוא יכול להגיד לאלוקים מה לעשות והשם עושה. זה יותר ממה שהיה קודם. קודם זה איש האלוקים, אדם ששייך לאלוקים. כאן זה איש ששולט על, כביכול על האלוקים. הוא מתפלל והשם שומע לו. ודבר השם, אחרי שם האלוקים, דבר השם, שם הבעיה בפיך האמת. מה שאתה אומר זאת אמת, ואולי כאן הכוונה לכל שנודע אחרי כל השנים שהוא נמצא שם, כנראה שנתיים שם, או שנה, ונודע למה שאליהו התנבא על עשרת השבטים, על אחאב, כן? כעת היא מבינה שמה שהוא אמר זה אמת. כאן שוב פרשה פתוחה, וכאן מתחיל השם כבר אומר לאליהו, אתה הולך להחזיר את הגשם. כעת אין יותר רמזים, יש ציווי ישיר. כן. כאילו להראות נשאר עוד חיים, נשאר עוד חיים, והיא עומדת ומצפה, אולי הוא יצא מזה, ובסוף זה נגמר עד הסוף, כאילו בלי תקווה. יכול להיות שלפעמים אדם מברך, אדם קדוש, השם שומע בקולו, אבל שהוא מתפעל על דבר שהוא לגמרי לא טבעי, וזה נראה כאילו מוות, זה נראה הדבר הכי קשה שיש, שמזה כאילו אין תקומה. וכשהיא רואה שגם דבר כזה, אז היא מבינה שזה הוא כאן איש אלוקים, ועם דבר השם בפיך האמת, שכל מה שאתה אומר זה אמת. כן. השם רוצה שהוא יגיע לזה לבד. אם השם יגיד לו אתה לא צודק, מה זה השם מזדהה עם עובדי הבעל? הוא צדק בזה. אבל גם כשהוא צודק באופן כללי, צריך הרבה יותר להתייחס למשמעות של הדברים ולראות את העומק של עם ישראל שהוא עם קדוש, ולא לחשוב על עם ישראל דברים קשים. השאר הרמב״ם כותב באיגרת קידוש השם, שמי שמדבר על עם ישראל כמה השם מקפיד עליו. אנחנו נראה את זה אחר כך בפרק י"ט, שהשם אומר לו, אחרי שאומר עזבו בריתך בני ישראל, אתה יותר לא תהיה נביא, אתה לא תהיה יותר שליח, את אלישע בן שפט תמשך לנביא תחתיך. אליהו הוא מישהו שהוא קשה לו לראות דברים לא טובים. כן? לא מידת קנאות בטבע שלו, כמו אצל פנחס, שזה לא הוראה, הלכה ואין מורים. כן. זה לא הדרך של התורה. לפעמים בלית ברירה יש איזה רגע שצריך להיות קנאות, אבל לא להיות קבוע בקנאות. זה מסוכן. טוב, שבת שלום.